שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שני של השבוע, ובאולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
הדרמה, ההתרגשות, השמחה של המנצחים והעצב של המפסידים בבחירות לנשיאות בארצות הברית עדיין בעיצומה, אבל בעסקים מנסים להתמודד עם שגרת הקורונה שנכפתה עלינו. למשל, במחירה של חברת התעופה ישראל, שעליה מתמודדת שורה ארוכה של אנשי עסקים. אז מה כל כך מעניין בחברת תעופה קטנה, בתקופה של קורונה, מדינות אדומות ושמיים סגורים? מנכ״ל ישראל, אורי סירקיס, יהיה איתנו כדי להסביר.
ג'ו ביידן ניצח לבסוף את דונלד טראמפ, אבל הניצחון היה דחוק בהרבה ממה שחזו הסקרים. וזה מעלה את השאלה, האם אחד מהמועמדים הפופולריים יותר של הדמוקרטים, למשל ברני סנדרס, שלו יש מיליוני עוקבים ברשתות חברתיות, הרבה יותר מאשר לג'ו ביידן, היה מצליח יותר? אמיר טיבון לשעבר, הכתב של הארץ בוושינגטון, יהיה איתנו כדי לנענות על השאלה הזו ועל דפוסי הצבעה של הדמוקרטים בארצות הברית.
בוועדה למינוי שופטים נמשכים המאבקים על קביעת דמותו של בית המשפט. חברת הכנסת אוסנת מארק פסלה לאחרונה את מועמדותה של עורך דין ציפי גז, שהיא ראש מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך, וקיבלה ציונים גבוהים במבחנים לשיפוט. והשאלה היא, האם קיים קשר בין הפסילה הזו לבין העובדה שעורך דין גז הייתה החוקרת של בנימין נתניהו בתיק 4000? גור מגידו יביא את הסיפור וגם יעדכן אותנו מה קורה במרוץ לבחירת פרקליט המדינה הבא. אנחנו מתחילים.
שלום לאורי סירקיס.
שלום, צהריים טובים.
מנכ״ל חברת התעופה ישראל, אז בעיצומו של משבר התעופה אולי הגדול מעולם, לא אולי, למה אולי? הגדול מעולם. החברה עומדת למחירה, ודי מפתיע שיש לא מעט מתעניינים. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, זה באמת לא מובן מאליו שבסיאו של המשבר, הגדול ביותר בענף התעופה והתיירות, אבל מעבר לכך, להערכתי אנחנו אפילו לא במחציתו של המשבר, אז אנחנו מקבלים 5 הצעות. אני חושב שבהחלט מדובר פה בסוג של תעודת כבוד לחברה. אני חושב שזה בא על רקע מספר גורמים. קודם כל, על רקע העובדה שהחברה, אם נשתמש במונחי קורונה, הגיעה לאירוע הזה ללא מחלות רקע, עם מערכת יחסי עבודה מאוד מאוד תקינה, וגם העובדה שבחמש השנים שלפני המשבר, מ-2015 עד 2019, החברה הזאת הייתה רווחית בכל אחת מהשנים, הרוויחה בממוצע $10 מיליון.
בואו רק נגיד למי שלא מכיר, ישראל, כמה מטוסים יש לכם, כמה קווים אתם מפעילים, כמה עובדים יש לכם?
היום יש לנו 413 עובדים, 200 הם בחל"ת, אנחנו מפעילים היום 7 מטוסים, לכל אורך המשבר הפעלנו אותם, לא פסקנו אף לא ליום אחד. זו חברה שאין לה אגו, זאת חברה שאימצה אסטרטגיה לפני הרבה מאוד שנים ופועלת לפי האסטרטגיה, לא מזגזגת, לא זזה ימינה ושמאלה, פשוט רואה לנגדה את היכולת שלה לבנות חבילות נופש לישראלים, בטווחי זמן של עד 3 שעות ממדינת ישראל, שם היא נמצאת, ועל רקע זה גם היא הציגה את התוצאות העסקיות החזקות הללו לפני משבר הקורונה.
כשאתה אומר שאין אגו, אתה קצת רומז לזה שאולי בחברות אחרות יש אגו, וזה אומר, אתם לא מתחרים בשוק שבא ואומר, יש לי יעדים חדשים, רחוקים, אקזוטיים, נורא מרגשים ונורא מעניינים, אתם מתעסקים במה שמביא מטוסים מלאים ואיפה שיש ביקוש קשיח, ואתם לא מציעים מה שנקרא זה היצע מאוד מאוד רחב ומגוון.
אנחנו מתייחסים למחיר ההון המשוקלל, שבעצם מבטא את עלות ההון, בעצם את ההון העצמי ואת משקל החוב. ובעצם כשמישהו מקבל החלטה, בכלל בחברות תעופה, להתמנף, אז להחלטה הזאת יש השלכות לא רק בנתוני הרווח והפסד, אבל יש לזה השלכות גם מבחינת הסיכון שהוא לוקח על עצמו, שבעלי המניות לוקחים על עצמם. ואנחנו בחרנו במקום הרבה יותר בטוח, כנראה על רקע העובדה שכבר התנסינו בתהליך הזה, בחוויה הזאת, חוויה מאוד מפוקפקת, שאני הגעתי לישראל לפני, בסוף 2011, החוב הפיננסי של החברה עמד על 600 מיליון שקלים, והשווי של המטוסים בתוך החוב הזה היה פחות מ-400 מיליון שקלים. אני חושב שיש אירועים טראומטיים, והאירועים האלה נצרבים בזיכרון.
כן, אגב, זה לא רק החוב, כשאנחנו מדברים למשל על אל על, בהשוואה לישראל, אז לאל על יש גם כמובן את המשקולת של עובדים והסכמי עבודה מאוד מאוד קשיחים, יש להם גם את המשקולת של מוסך שהם צריכים להפעיל אותו, ושמוסך כזה אמור לשרת מאות מטוסים ולא עשרות מטוסים כמו שיש לאל על, ולכם אין את הדבר הזה. כלומר, יש פה בעצם יתרון לקוטן בסיטואציה החדשה של הקורונה?
יש פה יתרון לקוטן מצד אחד, DNA מצד שני, כי אם אתה קטן זה לא אומר שיש לך יכולת שרידות, אבל לצד היתרון לקוטן יש כאן גמישות מרבית, ויש פה יכולת לאמץ שיטות וטכנולוגיות ותפיסות עבודה מאוד מאוד מהר, וזאת גם הסיבה לכך שהחברה נשארה ופעלה לכל אורך המשבר.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאני סורק פה את האינטרנט, את האתרים השונים וכן הלאה, אני מבין שאיש העסקים מוטי בן משה נתן הצעה, אולי הגבוהה יותר, אולי לא, בסדר גודל של 100 מיליון שקל. אריה פרידנזון ואמנון סלע הגישו הצעה. באופן מפתיע אולי, משפחת בורוביץ' שהייתה עד לפני דקות ספורות, הבעלים של אל על פתאום הגישו הצעה משלהם, ויש גם רעיון של משפחת נקשי, הבעלים של ארקיע, לעשות עסקה יותר מורכבת, ששם, ואנחנו דיברנו על זה בעבר, יבוצע מיזוג של ארקיע עם ישראל. מה יש באמת לכל האנשים האלה לחפש בחברה שהיא במצב ובסביבה עסקית קשה?
כל אחד ואחד מהמציעים רואה סינרגיה מאוד משמעותית בעסק שלו כאשר הוא קונה את החברה. אני יכול לרוץ על זה מהר. הזכרתם את מוטי בן משה, תשכחו שהוא מחזיק בדור אלון, הוא מחזיק בחברת תדלוק, הוא מחזיק בנדלן, בנדלן מלונאי. יש כאן הרבה הרבה מאוד יתרונות לחבר את ה... מארג הזה ואת המערך הזה שנקרא ישר, רמי לוי, שהצטרפו הצעה, גם לו יש יתרונות רבים, גם בתחומי הנדלן, גם סינרגיה עם כרטיס האשראי שלו, גם עם יכולת ההפצה שלו מבחינת רשת השיווק, גם עם היתרונות אל הלקוחות, שהם אגב קיימים גם אצל מוטי בן משה וגם אצל רמי לוי, הקנה קבל, תתדלק, תקבל נקודות, תקנה, תקבל עטבות וכולי. כל המהלכים השיווקיים הללו שהם גן עדן עבורנו. כמובן שמיזוג עם ארקיע הוא מאוד מאוד משמעותי לתעשייה. הייתי אפילו אומר צו השעה, אם התעופה הישראלית חפצת חיים, אז היא חייבת לאחד כוחות.
אז זה עניין, אמרת הזה. קודם, אמרת בתחילת דבריך, שאנחנו אפילו לא באמצעו של המשבר הזה, וכשאתה מסתכל, אנחנו מסתכלים על שוק התעופה, אנחנו קודם תוהים מתי אפשר יהיה לחזור למציאות שהכרנו קודם לכן, אם בכלל, האם זה תהליך של כמה שנים, גם בהינתן שימצא חיסון ביום מן הימים?
היכולת שלנו לשרוד היא תלויה בתעופה, בתזרים המזומנים, הפעילות השוטפת שאנחנו מייצרים. עד עכשיו, מראשיתו של המשבר, אם אנחנו מסתכלים מינואר עד סוף אוקטובר, ישראל הצליחה לייצר 10 מיליון דולר כתוצאה מהעובדה שהיא ביצעה טיסות מטען, טיסה נוסעים לאילת, טיסה מטענים, טיסה נוסעים למדינות ירוקות, ביצעה טיסות פרטיות וכו' וכו'. באמצעים הללו אנחנו מבטיחים את יכולת השרידות שלנו. הבעיה היא זה שזה הולך ונעשה קשה, משום שהעולם פותח וסוקר את שערה בפני ישראלים, וגם יתר חברות התעופה למדו את הפטנט, וצריכים להמציא את עצמנו מחדש. היכולת שלנו לשרוד מותנית היום בדבר אחד, וזה במתווה שהמדינה תאמץ. אני חושב שהיום הגיע השלב, בטח היום כשפתחו את המעבדה בנדבג, שאנשים יגיעו לנדבג, יבצעו בדיקת קורונה, יצאו, לא משנה לאן, יחזרו חזרה, ידרשו מהם לעשות עוד בדיקת קורונה, ישלחו אותם הביתה, ימתינו 3-4-5 ימים, יעשו עוד בדיקה וישוחררו.
אוקיי.
זאת לדעתי הדרך היחידה שהענף הזה יוכל לעלות מ-20% פעילות שאנחנו נמצאים ביום ל-40%. ב-40% פעילות, חברות התעופה הישראליות יכולות לשרוד ברמה התזרימית עם התמיכה של הממשלה בחל"ת. פחות מזה, אנחנו בבעיה גדולה.
תוך כמה זמן ובאיזה מחיר להערכתך תיסגר העסקה?
ואני מעריך שהיא תיסגר סביב 110 מיליון שקלים, ואולי אפילו יותר.
ואתה נשאר בתור מנכ״ל?
תלוי ברוכש, אם הוא יוצא אני אשמח להישאר, וכמונו גם כל צוות ההנהלה, ואם הוא לא יור, אז
נתפרד לא.
כידידים.
כן. אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
פרסומת אחת וחוזרים.
שנייה לפני שחוזרים, רצינו לספר לכם על מה שחשוב באמת.
אמא נחמדה מתקשרת אליי בוכה. מה מסתבר? פרצו לוואטסאפ שלה, לקחו את הזהות ודיברו בשמה עם הילדה. ומי שמחכה למטה זה לא האמא.
מה שחשוב.
כלכלה זה כמו קטר, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם כיתור ושתנוע על המסילה. וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. במשבר הנוכחי הזרימו $3 טריליון בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
מה שחשוב.
היי, אני אביב פרנקל, ואני בטוח שהנושאים החשובים האלה ששמעתם עכשיו מעסיקים גם אתכם ביומיום. התשובות לשאלות האלה, ולעוד הרבה שאלות חשובות, תוכלו למצוא בפודקאסט מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אביב פרנקל.
שלום לאמיר טיבון.
היי, שלום, מעניינים.
בסדר, לשעבר הכתב של הארץ בוושינגטון, היום במהדורה באנגלית של עיתון הארץ, ואנחנו ראינו כולם מה קרה בבחירות, ראינו את ביידן מנצח די על הקסקס בסופו של דבר, ואנחנו תוהים אם היה מועמד יותר סקסי, עם כזה עם יותר עוקבים בטוויטר ובפייסבוק, יותר פופולרי, האם הוא היה מנצח את טראמפ בצורה ניצחת, כיוון שכל כך הרבה אנשים לא אוהבים את טראמפ, או שלא? למשל, ברני סנדרס, שנהנה באמת מיליוני עוקבים ומעריצים בארצות הברית.
אני חושב שקודם כל תמיד קשה לענות על שאלות של נכון, מה היה אילו.
אנחנו מודים, אבל זה מסקרן.
אבל אני מסתכל כאן על שני מדדים כדי לנסות לענות על השאלה הזו. אחד זה אחוזי ההצבעה והתוצאות שכבר יש לנו, אינם לא תוצאות שלמות, כי בהרבה מדינות בארצות הברית עדיין סופרים קולות, אבל בכל זאת תוצאות, וסקרי דעת קהל לא מהיום, מהתקופה האחרונה, אלא מלפני שנה, כאשר עדיין היה קדר של מועמדים בצד הדמוקרטי, והיו שואלים אנשים, אם המועמד יהיה ביידן, או סנדרס, או אליזבת וורן, או קמלה הריס, איך תצביעו? אז בואו נתחיל קודם כל מהניתוח של התוצאות. מה שאנחנו ראינו בבחירות האלה בארצות הברית, אני קורא לזה גל סגול. ב-2016 היה גל אדום בארצות הברית. דונלד טראמפ והרפובליקאים סחפו לחלוטין, ניצחו בבית הלבן, בסנאט, בקונגרס. 2018 הדמוקרטים השיבו עם גל כחול, השתלטו על הקונגרס וסחפו את אחוזות המושלים בכל רחבי המערב התיכון וגם בחלק ממדינות הדרום. 2020 זה הגל הסגול. ג'ו ביידן גבר על דונלד טראמפ במיליוני קולות סך הכל ברחבי
ארצות. חמישה מיליון.
יותר מחמישה מיליון לדעתי בסוף, כשיסיימו לספור את ניו יורק וקליפורניה, ובקולג' האלקטורלי כנראה ישיג יותר מ-300 אלקטורים, שזו תוצאה יפה בסך הכל, אבל במקביל, הרפובליקאים התחזקו בקונגרס, הם הצליחו להדיח לפחות 8 חברי קונגרס דמוקרטים, הרפובליקאים כנראה, זה עוד לא סופית, אבל כנראה יחזיקו גם בסנאט, ואפילו אם יהיה לדמוקרטים איזשהו נס, והם בסוף ישתתו על הסנאט, זה יהיה בפער של קול בודד, הם דמיינו משהו אחר לחלוטין. והתופעה הכי מעניינת בעיניי בגל הסגול הזה, זה שכאשר צוללים לתוך הנתונים ברמת המחוז, ברמת המדינה, רואים שבהרבה מאוד מקומות בארצות הברית, אנשים הלכו לקלפי, ובפתק, הרי בארצות הברית מצביעים עם פתק אחד לכל העמדות, סימנו את ג'ו ביידן לנשיא, ומועמד רפובליקאי או מועמדת רפובליקאית לקונגרס. אנחנו ראינו את זה במיאמי, ששם ג'ו ביידן למשל, זה בדרום פלורידה, לקח יותר מ-50% מהקולות, אבל שני מועמדים דמוקרטיים הפסידו לרפובליקאים בבחירות לקונגרס, במחוזות שם. רואים את זה במדינת מיין. ג'ו ביידן לקח 53% מהקולות במיין, ובמקביל, בחרו במיין סנאטורית רפובליקאית, סוזן קולינס, עם 51%.
השאלה היא, האם זה בגלל חולשתו של המועמד ג'ו ביידן, הגיל שלו, ג'ו ביידן היה שנוני במילים של דונלד טראמפ, או איזושהי אסטרטגיה שראינו בעבר גם בישראל לפעמים כשהיו בחירות, גם לחברי כנסת או למפלגות וגם לנשיא, שאתה אומר, אני בוחר גם וגם, אז אני רוצה להגיד שלום לדונלד טראמפ, כי הוא באמת בן אדם מוגזם, אבל אני גם רוצה שעקרונות רפובליקאים ימשיכו לשלוט או להיות דומיננטים בקהילה שלי. תראו, אז אתה עושה את הטריק הזה של לבחור גם וגם.
אז שוב, אני לא יכול להיכנס לנבחי נפשו של כל מצביע, אבל אני כן חושב שהנתונים האלה הם סימן אזהרה אדום ומאותת למפלגה הדמוקרטית, שאלמלא ג'ו ביידן הישנוני, המשעמם, הסולידי, המתון, אם הם היו הולכים עם מישהו יותר שמאלי, כנראה שהם היו היום מפסידים את כל החבילה, כי אני מתקשה להבין את הטענה שאנשים שהצביעו לרפובליקאים לקונגרס היו מצביעים לאליזבת וורן לנשיאות. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו על הסקרים. לפני שנה פורסמו בארצות הברית הרבה מאוד סקרים ששאלו אם המועמד הדמוקרטי יהיה X מול טראמפ, איך תצביע? הדמוקרטים בזמנו סמכו שכל המועמדים שלהם גברו על טראמפ בסקרים, גם ביידן, גם סנדרס, גם וורן, גם קמלה האריס. אבל כשמסתכלים על מה שקרה בבחירות האלה עם הסקרים, אנחנו רואים שהסקרים עשו הערכת חסר לדונלד טראמפ לאורך כל הדרך. רוב הסקרים צפו לביידן ניצחון של בין 8-10% בפופולר ווט, הוא כנראה נצח ב-5-6%. דונלד טראמפ קיבל בקולות האלה יותר קולות מאשר ב-2016. הוא התחזק, הוא קיבל מיליוני קולות יותר, הוא כנראה ישיג יותר מ-70 מיליון, ביידן יהיה קרוב ל-80. וכאשר הולכים אחורנית לסקרים מלפני שנה, היחיד שהיה לו יתרון משמעותי על טראמפ היה ביידן. המועמדים האחרים, סנדרס, וורן, האריס, שהם הרבה יותר פופולריים בתוך המפלגה הדמוקרטית, ובטח באגפים המקוונים שלה, אני אגיד את זה, כן? אנשים שהם פעילים בטוויטר, אנשים שמאוד פעילים פוליטית ומעורבים, הרבה יותר התחברו לאגף הזה. המועמדים האלה הובילו על טראמפ ב-2-3% ברוב הסקרים.
אגב, אתה יודע, אפשר להסיק מזה, אתה מסתכל אפילו על הפוליטיקה שלנו, במהלך השנים, היו הרבה אנשים מאוד איכותיים, נגיד בשמאל הישראלי, או לפחות מאוד פופולריים בשמאל הישראלי. תקח את זהבה גלאון, או את חיים אורון, או את דוב חנין, כן. או את שלי חימוביץ'.
שיש להם עדות מעריצים.
יש להם עדות מעריצים בתוך השמאל, אבל מעולם לא הצליחו לחצות מחנות, או להביא קהלים חדשים, אלא הם פשוט מוצר כזה קצת, אתה יודע, כמו סלרי. או שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ואתה מחובר אליו, או שאתה לא אוהב אותו, וזהו זה. אין פה את מי לשכנע ואת מי לסחוף אחריהם.
זה פרשנות בהחלט אפשרית. עכשיו, יש איפכא מסתברא פה. התומכים של סנדרס אומרים, זה הכל היה הסקרים בתנאי מעבדה. אם היית שם את ברני מול טראמפ בסופו של דבר, הוא היה מוציא הרבה מאוד אנשים לקלפי שבכלל לא הולכים להצביע. זה הטענה של האגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית. הם טוענים שאת הבחירות בארצות הברית מנצחים לא על ידי שכנוע רפובליקאים לעבור צעד, שזה בוודאות מה שג'ו ביידן עשה. זאת אומרת, פשוט רואים את זה בנתונים, מיליוני רפובליקאים הצביעו לג'ו ביידן, הלכו לקלפי, הצביעו לסנאטור או למועמד לקונגרס הרפובליקאי שלהם ושמו ביידן. אבל הטענה של תומכי סנדרס, יש עוד מיליונים שבכלל לא הלכו להצביע. שזה אנשים שהם יותר מאוכלוסיות מיעוטים בארצות הברית, אנשים צעירים שלא הולכים להצביע, והטענה היא שאותם סנדרס היה מביא לקלפי. עם זה קשה להתווכח, כי שוב, זה תסריט שאתה אומר, מה היה אילו? אם היה מועמד אחר,
אגב, יכול להיות שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, טראמפ היה באמת דמות מאוד מאוד קיצונית, וביידן הוא איזה, אתה יודע, אנטיתזה לעניין הזה, באותו דמות מאוד מאוד מתונה. השאלה אם אתה יכול לפצות על דמות מאוד קיצונית מצד ימין, בדמות מאוד קיצונית מצד שמאל, ויכול להיות שסנדרס לצורך העניין, קצת קשה לעיכול במס מרקט, נקרא לזה, של המצביעים.
יש עכשיו ויכוח על זה בתוך המפלגה הדמוקרטית. ביום שאחרי הבחירות, כשהדמוקרטים הבינו שבקונגרס, הם אמנם שומרים על הרוב שלהם, אבל הוא הצטמק משמעותית. אחרי 2018, אחרי הגל הכחול, הדמוקרטים היה רוב מאוד יפה בקונגרס, הם הרגישו שהם ממש על גג העולם, והם היו בטוחים שבבחירות עכשיו, בגלל ההובלה הגדולה של ביידן, הם ירחיבו עוד יותר את הרוב, והם חטפו כפה. הרוב שלהם הצטמק, הולך להיות משהו כמו 10 מושבים, אולי פחות, אז התחילה שם ממש מלחמת אזרחים קטנה בפנים. האגף המתון אומר לפרוגרסיבים, לאלכסנדריה אוקסיו קורטז ולאלחן אומר ולסנדרס, במחוזות שלנו, שזה מחוזות פרבריים, זה מחוזות של באמת הלב הפועם של אמריקה, אנחנו חטפנו בגללכם, האשימו אותנו שאנחנו רוצים לקצץ את התקציב למשטרה. אמרו לנו שאנחנו שונאים את ישראל, אגב, זה נושא שכן עולה במחוזות האלה, באזורים היותר, נקרא לזה, המרכז, מבחינה פוליטית וגיאוגרפית. האשימו אותנו שאנחנו רוצים לעשות פה סוציאליזם, ואנחנו חטפנו בגללכם. מה שאומרים באגף הפרוגרסיבי לאנשי המרכז, אתם לא מצליחים להוציא אנשים חדשים לקלפי, אז אתם מוצאים את עצמכם כל פעם, נלחמים על הקולות של הרפובליקאים המתונים, במקום לבוא עם מסר חדש וסוחף ולהוציא אנשים שלא הולכים להצביע אל הקלפי.
דבר אחד בטוח, כשמסתכלים על הפילוח של הבחירות למועמדים השונים על פי גיל, אלה הצעירים בסופו של דבר שנתנו לג'ו ביידן את הניצחון. וזה מחזק במידה מסוימת את הטענה שאם היה מועמד שהצעירים אוהבים עוד יותר, אז אולי יותר מהם היו יוצאים החוצה.
נכון, זו הטענה של האגף הפרוגרסיבי, שיש עוד פוטנציאל להביא מצביעים, ואני חושב שהעמדה של ביידן לכל הדרך הייתה, בוא ניקח את האוכלוסייה שכן הולכת להצביע, ונראה איך אנחנו משיגים שם רוב. כי אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע למצב שמנצחים את דונלד טראמפ. זה הייתה כל התפיסה שלו בבחירות. אחת ההערות החכמות המעניינות בהקשר הזה בעיניי, זה של ארנון מישקין, הוא הסוקר הראשי של פוקס ניוז, והאיש שבמידה רבה פינצ'ר לדונלד טראמפ את ליל הבחירות, כי הוא יצא בעצם בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר שעון ארצות הברית, עם ההכרזה שביידן ניצח באריזונה, והרס לטראמפ את מסיבת הניצחון. והוא כבר חודשים אומר, יש לו משפט
אולי מנע ממנו להתבזות גם.
יכול מאוד להיות, כן. הוא כבר חודשים יש לו משפט, אני אצטט קודם באנגלית, הוא אומר, Sleepy Joe is a feature, not a bug. זאת אומרת, ג'ו הישנוני, זה דבר, זה יתרון של ביידן, זה לא חולשה שלו. הוא אומר, אנשים באמריקה עייפים, וכמובן, הוא לא מדבר על המצביעים שרוצים מהפכה, או על הלא מצביעים שרוצים מהפכה ולא הולכים להצביע כי אין מהפכה.
רוצים כדור הרגעה קטן.
אנשים בפרברים, אנשים בשכונות המעוגנות מצפון לדטרויט, ובפרברים של אומהה, ובפרברים של פיניקס, הם עייפים. הם רוצים מישהו שייתן להם כוס חלב חם, ויכניס אותם למיטה, ויעשה ככה לישון, להתאושש קצת מהאובר קפאין של השנים האחרונות. אני חושב במבחן התוצאה זה הוכיח את עצמו, כי ביידן כן הצליח במקומות האלה להביא, באמת בפרברים, להביא את המהפך. את השאלה מה היה קורה אם הדמוקרטים היו הולכים על האסטרטגיה הנועזת יותר, אנחנו אולי נצטרך להשאיר ל-2024.
זאת אומרת, אתה לא מאמין שמועמד יותר פרוגרסיבי, למשל אליזבט וורן, למשל ברני סנדר, לו היו זוכרים בפריימריז של הדמוקרטים, עם הנתונים שאנחנו ראינו עכשיו על הטעם של האמריקאים, היו מנצחים את טראמפ. טראמפ היה מנצח את שתיהם.
אני לא רוצה לתת אמירה חד משמעית, אני רק אומר, בבחירות האלה, האלקטורט שהכריע בסופו של דבר, היו לו שני חלקים, מצביעים שחורים, ובעיקר בערים הגדולות שהלכו עם ביידן, וכאן אני חושב שהיה אפקט אובמה מאוד חזק, ואפקט קמלה הריס, וגם התגייסות של אנשים כמו לברון ג'יימס, וככה ידוענים אחרים, שבעצם הביאו לביידן את האלקטורט האפרו-אמריקאי במספרים שצריך, ורפובליקאים ששמו ביידן.
אגב, זה ההבדל בעצם בין ביידן לבין אובמה. אובמה הביא את כל אותה קואליציה למעט באמת
הרפובליקאים. נכון, לאובמה לא הצביעו הרבה רפובליקאים.
אבל זה עניין פשוט של המבנה אישיות של טראמפ, שהרתיע חלק מהרפובליקאים.
ושל ביידן, שבעצם, איך אומר, היה העמדת נחיתה הכי נוחה.
בצבע הנכון, בגובה הנכון.
כן, מישהו היה שנוני. אני לא יודע להגיד מה היה קורה אם היו הולכים על האלטרנטיבה הפרוגרסיבית. כנראה שהיו מפסידים הרבה מצביעים בפרברים, והרבה מהרפובליקאים האלה אולי אפילו היו הולכים עם טראמפ, אבל לך תדע מה היה מתקבל במקום, ואני חושב שאת זה נגלה אולי בבחירות הבאות.
יפה, אתה תהיה איתנו גם בקרוב, שאנחנו נעשה לנתח ולפענח את המהלכים הבאים. תודה רבה, אמיר טיבון.
תודה.
שלום לגור מגידו.
נלן.
הכתב המשפטי שלנו, אז חברת הכנסת אסנת מארק יושבת בוועדה למינוי שופטים, היא לא מכחישה את זה שהיא רוצה לייצר קדר שופטים שמרני בישראל, אבל לאחרונה היא הלכה ופסלה את מועמדותה של עורכת דין בשם ציפי גז, שהיא ראש מחלקת חקירות בניירות ערך. היא קיבלה ציונים גבוהים בכל התהליך לקראת השיפוט בקורסים שהם עושים, ואנחנו מנסים לשאול אותך, האם זה קשור לעובדה שאותה עורך דין ציפי גז, היא גם זו שחקרה את בנימין נתניהו בתיק 4000?
אוקיי, אז באמת הצגת את הדברים נכון, היא ראש מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, זו מחלקה שהיא בעיקרה לא עוסקת בשום דבר פוליטי, כן? היא התעסקה בנוחי דנקנר ובג'קי בן זקן ובאמיר ברמלי ובחקירה בסודסטרים ודברים כאלה בשנים האחרונות, אבל כשהגיע תיק בזקייס שהוא בעיקרו היה תיק מעולם ניירות הערך והתגלגל פתאום, ניסו להבין למה בעצם התנהג מנכ״ל משרד התקשורת כלפי בזה כפי שהתנהג, אז התגלגל מתוך זה הדבר הזה שנקרא תיק 4000, ומצד רשות ניירות ערך ניהלה את זה מנהלת מחלקת החקירות שהיא ציפי גז, ובמקביל ציפי גז היא מועמדת לשיפוט, היא מועמדת לשיפוט כבר תקופה, אני לא יודע את הזמן המדויק להגיד מתי הגיש את המועמדות, אבל ידוע שהיא בעצם כבר עברה רעיון אצל השופט ניל הנדל לפני חודשים רבים ולפני שאסנת מארק הייתה חברה בוועדה למינוי שופטים. ולאחרונה היא הגיעה לרעיון נוסף, לאחר שהיא בעצם צלחה את הכל, יש קורס שיפוט ומרכז הערכה והרעיון הקודם והכל בציונים מאוד גבוהים. נותר להגיד שיש לה רזומה מעל ומעבר למצופה למועמד לבית משפט שלום. ואת הרעיון הזה היא איכשהו לא צולחת.
אצל מי היה הרעיון?
אוקיי, אז הרעיון הוא, יש שתי ועדות משנה בתוך הוועדה למינוי שופטים, שתפקידן לקחת את כל המועמדים ולהכניס אותם למאגר השיפוט. או לא להכניס אותם למאגר השיפוט בעצם. אז ממאגר השיפוט זה בעצם צריך שלושה חברים בוועדה כולה, יש תשעה חברים בוועדה למינוי שופטים, שימליצו על מועמד, והם ממליצים, אז מעלים אותו להצבעה, ואפשר להחליט על מינוי שלו אם יש רוב. ובלי להיכנס למאגר מלכתחילה, שזה מחליטה ועדת המשנה, אי אפשר להגיע לשלב הזה. ובוועדת המשנה יושבים שלושה חברים. אסנת מרק, מוחמד נעמנה, שהוא נציג לשכת עורכי הדין, והשופט ניל הנדל. אין דיה לרעיון הזה, אני לא יודע מה קורה ברעיון, אין פרוטוקול, הדבר הזה הוא לא שקוף לחלוטין, אבל בסוף הפרוטוקול מוחלט פה אחד שהיא לא עוברת.
אבל אם בעצם זה התקבל פה אחד, זה אומר שלא רק אסנת מרק פסלה את המועמדות שלה, אלא גם שני חברי הוועדה האחרים.
נכון. כלומר, אי אפשר לדעת מה הוביל להחלטה, יכול להיות שהיה רעיון יום ונורא, יכול להיות שהיה דיל, יש דילים בוועדות האלה, אין לנו מושג, מכיוון שאין פרוטוקול. אבל מה שכן אנחנו יודעים, שלאחר הדבר הזה קורה איזשהו אירוע מוזר, שבא מוחמד נעמנה, נציג לשכת עורכי הדין, ואומר, אני רוצה לדון שוב, נעשה לה עוד רעיון, נחליט שוב ברעיון החדש, והשופט הנדל מסכים, להצעה הזאת, ואסנת מרק מתנגדת. שעל פניו אפשר להבין את ההתנגדות, כי היא אומרת, לא נותנים מקצה שיפורים למועמדים. אבל מה שעומד ברקע הוא הידיעה או חוסר ידיעה של אסנת מרק, והיא טוענת שהיא לא ידעה, שציפי גז היא בעצם החוקרת של ראש הממשלה. עכשיו צריך להגיד כמה הזיקה של אסנת מרק לראש הממשלה היא חזקה. זה ברור שכל אחד מהליכוד הוא קשור לראש הממשלה. אבל אסנת מרק אפילו חקית מהליכוד לא הייתה בלי ראש הממשלה. מכיוון שהוא החליט שהיא תהיה נציגת הליכוד בוועדה עוד לפני שהיא בכלל הייתה בכנסת.
נכון. היא מופיעה, השם שלה מופיע בהסכם הקואליציוני.
נכון. שזה אומר שהיא שוריינה ספציפית. נכון. היא הייתה במקום ה-38 ברשימה.
כן.
הליכוד קיבל 36 מקומות בכנסת.
כן, לא, אבל עדיין יש פה איזה עניין תמוה, גור, בעצם...
רק אחרי ששלחו את גלעד ארדן וציפי חוטובלי לתפקידי שרירים בחוץ.
גור, אבל יש פה איזה משהו תמוה, כי מהתיאור שלך משתמע שהיה איזה דיל, ופתאום השותפים לדיל לא היו מרוצים ממנו, ולכן הם החליטו לבוא ולבדוק את זה מחדש. זה מה שקרה?
אני לא יכול להגיד שהיה דיל. כי אני פשוט לא יודע. זה נשמע על פניו מוזר שלאחר שכבר יש החלטה, בא אותו נעמנה ומבקש לדון בזה שוב, וזה כן מתיישר עם איזושהי מחשבה מהסוג של פתאום הוא הבין מה קרה או משהו כזה, אבל אני לא יכול לדעת, שוב, אנחנו לא יכולים לדעת.
איך השופט...
מה שאנחנו יודעים, מה שאסנת מרק היום יודעת, שציפי גז היא חוקרת של ראש הממשלה בעצם, והשאלה היא האם היא תדון שוב, כי בעוד חודשיים אמור שוב הנושא הזה לבוא לאותה ועדת משנה, השאלה היא איך תתנהג את אסנת מרק הפעם, האם היא תפסול את עצמה כדי שהיא תגיד שיש ניגוד עניינים, או שהיא תתעקש לדון במועמדותה.
כן, גור, בעניין אחר, אתמול הוגשו המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה, כמה אנשים הוגשו, איזה שמות מעניינים יש שם, ומתי תיפול ההחלטה?
כן, אז בין האנשים שהוגשו יש גם אנשים מהמגזר הפרטי וגם אנשים מהמגזר הציבורי, מומי למברגר הוא אולי המועמד הצפוי ביותר, והוא בכל הנראה חייבורית של אביחי מנדלבליט שהוא יו"ר ועדת האיתור. ויחד עם זאת יש את עמית אייסמן מפרקליטות מחוז חיפה שהוא גם מועמד רציני. ויש עוד שמות של משה סעדה שהוא בעצם סגן ראש מחש עד ממש לא מזמן, שהיה מקוסח מאוד עם ראשי מחש, וככל הנראה גם עומד מאחורי כמה מהפרסומים המאוד מבחים מבחינת צמרת הפרקליטות, של תכתובות בעניין השאלה איך להתייחס להתבטאויות של המפכ"ל לשעבר אלשיך בעניין מוחמד אבולקיאן, בסיפור של אום אל-חיראן, באדם שהתכסח באמת קשות עם צמרת המערכת, האשים אותה בעצם במעשים של טיוח, והיום הוא מועמד לפרקליט מדינה. הוא לא צפוי, כל עוד מנדלבליט הוא היועץ, והוא יושב ראש הוועדה, אז אני לא רואה איזשהו תסריט שהוא חוצה את הוועדה הזאת, אבל יכול להיות שהמטרה פה היא גם להצהיר משהו. וחוץ זה יש כמה שמות מפתיעים מהמגזר הפרטי, חלקם אולי יותר ציניים, חלקם אולי אפשר נחש שזה עושה לעצמך, עושה ציבור כשאתה מגיש מועמדות כזאת. הצפי שלי לפחות בזהירות, שהמועמדים הפייבוריטים הם למברגר ואייכמן.
מישהו מהם הוא סדין אדום בעיני אחד מהשני השותפים הבכירים בקואליציה, הליכוד או כחול לבן?
תראה, מומי למברגר הוא סדין אדום בעיני נתניהו, ומשה סעדה הוא סדין אדום בין צמרת הפרקליטות, אפשר מחש.
טוב, זה מגדיל את סיכוייו של עמית אייסמן, כן, ככה זה עובד בסוף.
יכול להיות.
יפה, שניים רבים והשלישי זוכה.
השלישי לכך, יכול להיות.
גור בגידו, תודה רבה.
תודה,
עד כאן, אינטרסנטים להיום, תודה רבה איתן אבריאל.
תודה רבה סמי.
ותודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו, נהיה פה גם מחר, להתראות.